כרגע רוצים להבין. ומה שאני לא מבין, ומה שאני כרגע לא מרגיש, ומה שכרגע אני לא חש, אני לא אעשה אותו. וזו טעות גדולה מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, לדעת שאין כל הזמנים שווים, ולא יכול להיות אדם שהוא כל הזמן ירגיש את כל הדברים העמוקים שבעולם. אפילו אם רגע אחד ירגיש, לא יכול להיות דבר כזה, צריך להיות כמו משה רבינו, כדי שאדם יהיה מצב כזה שכל רגע הוא יהיה מצב של השראת שכינה. או ראוי להשראת שכינה. אנחנו כבני אדם, בחלק גדול מאוד 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 מהזמנים של חיינו, אנחנו לא מסוגלים כרגע להבין את הדברים בעומקם. בעצם יש זמנים כאלה שבהם האדם לא מוכשר גם להבין את הדברים בעומקם, בגלל שהוא עצמי כרגע במצב כזה שמבחינה רוחנית הוא לא מסוגל כרגע להעמיק בדברים. נמצא בטרדה, נמצא בעולם המעשי, הוא נמצא בכל מיני מצבים. ודווקא אז המצבים האלה חשוב מאוד שאדם יזכור לאחוז במעשה הנכון, ולא להניח אותו ולהגיד כרגע אני לא במצב הטוב באמיתי ואני לא מבין את הדברים. ראית, ואז עכשיו חשוב לו שלא תחשוב. יש זמנים שחשוב לא לחשוב, אבל יש זמנים שאם אתה תחשוב אתה רק תיפול ורק תיקשב. למה? כי אתה לא מסוגל לחשוב כרגע, ולכן עכשיו אם תחשוב אתה תיפול. ומה אתה צריך לעשות עכשיו? לזכור מה חשבת אתמול ומה למדת אתמול, ומה היה נכון אתמול, ולאור זה לעשות את המעשה הנכון. עכשיו נשאל את עצמנו, מה יעזור המעשה ללא מחשבה וללא הבנה? המעשה הנכון הוא מהווה מזון לתכונה האידאית של האדם. תמיד זה כך. לא תמיד זה מספיק, נראה את זה בזכות השם. לא תמיד זה מספיק. לא תמיד זה וזה נגבר העניין. אבל צריך לזכור קהל גדול. המעשים, המפגש עם מציאויות בעולם שלנו, כל מפגש עם המציאות, פועל עלינו פעולה מסוימת. הנפש שלנו נפעלת מהדברים. המפגש עם המציאות זה כמו מזון, זה כמו אוכל לנפש. וכל מפגש כזה יוצר משהו בתוך האדם. דברים נוצרים לפעמים במשך עשרות שנים. כל מפגש יוצר משהו בנפש האדם. וכשאדם נפגש נכון, עושה מעשים נכונים, מעשים אידאיים, מעשים נכונים, זה פועל פעולה גדולה מאוד על נפש האדם, גם אם הוא לא מבין את הדברים לעומקם, אם זה באמת מתאים לתכונה הנפשית שלו, או לרובד מסוים בתכונה הנפשית שלו, או לזה עומק מסוים בתכונה הנפשית. זה כוונת הגאון מבילנה שכותב באיגרת הגר"א, לא יודע אם למדתם אותה, מי שלמד, מה שהגאון כותב, ההרגל על כל דבר שלטון, כך הוא כותב. ההרגל על כל דבר שלטון, מצלחת את ההרגל לעשות מסים טובים כהרגל על כל דבר שלטון, זה לא עניין של תרגלות חיצוני של דבר לטוב, אדם מתרגל לתניעה מעולה, אלא ההרגל על כל דבר שלטון, הכוונה, ההרגל מזין את האדם, מזין באדם את התכונות שלו. ואם אני מתרגל להזין את הנפש, את התכונה הבריאה והטובה והישרה שבקרבי, התכונה הזאת בעזרת השם תבוא לידי ביטוי. זה מה שהזכרנו, שלמדנו בזמנו ברמב״ם, לגבי כולם זוכרים, ברמב״ם עניין של אהבת השם, בסוד הלכות תשובה. הזכרנו אז דברי הרמב״ם, שהרמב״ם עוסק שאני יכול לעשות הלכות תשובה מדרגה מאוד גדולה מצד עצמה, מדרגה של אהבת השם, שכפי שהזכרנו אז, מדרגה של אהבת השם היא באמת מדרגה מאוד מאוד גדולה. היא מדרגה ש... מפגישה אותנו עם היכולת שלנו, של האדם, ישראל, להתקשר ולהשתייך לשאיפה אידיאלית. אהבת השם לשאיפה מאוד אידיאלית, מאוד טהורה, מאוד נשגבה, להשתייך למקור אידיאלי, למקור אלוקי, לאהוב אותו באמת. זה דבר מאוד גדול, מאוד עמוק. זאת מדרגה מאוד גדולה בנפש האדם. ולהגיע למדרגה כזאת, זה לא מהדברים הפשוטים בעולם, כפי שהרמב"ם עצמו כותב, שלא כל אדם זוכר לך. לא כל החכמים, מדרגת אברהם אבינו, לא דבר פשוט. אבל אנחנו רואים שאת המדרגה הגדולה הזאת מתחילים לבנות, לפי הרמב"ם, מזה שאדם עוסק בתורה ומצוות אפילו שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע בא נשמע. זאת אומרת, את המדרגה הגדולה הזאת של אהבת השם אי אפשר לבנות ישר מהסתכלות אידאית, שאדם יגיד טוב, אני עכשיו אתבונן בהבנות הפנימיות אני אגיע לאהבת השם. זה לא נכון, הוא לא יגיע לזה. הוא גם לא יוכל להגיע. זו טעות. מדוע הוא לא יגיע לזה? לכאורה. ולכאורה יכול להתבונן את אהבת השם. כי אין לו מגע עם זה. כי אם אין לך מגע עם העולם הידי, אתה גם לא תבין אותו. אתה לא תבין במה יסכים עם זה. לכן, במידה רבה גוי, שרוצה להגיע לאהבת השם, תהיה לו בעיה. יכול להיות שכן הוא לא מסוגל מבחינת התכונה הנפשית שלו. אבל יש כאן גם בעיה, כי מי שלא עסוק בעולם אידאי, ולא קשור אליו, ולא מוזל ממנו, הוא גם לא בונה בתוכו את התכונה האידאית, הנפש האידאית שלו לא נבנה, לא יוצאת לפועל. ממילא הוא גם לא יכול להתקרב לאותו מרכז אידאלי, לאותה הבנה אלוקית, פנימית של המציאות. לכן, לעסוק אדם תורה ומצוות שלא נשמע. ראית, יש פה לימוד גדול, כאן הזכרתי את זה גם, שיש פה לימוד גדול של ענווה גדולה ברמב"ם הזה. למה בכלל צריך לעבור את המסלול גם של הלא לשמע? מדוע אנחנו זקוקים לזה לעולם? כשנדברים לעסוק אדם, למה חייבים לעבור את המסלול דווקא בדרך הזאת? ובא ללמד אותם את תכונת הענווה. מה הענווה? שתדע לך שהמדרגה של אהבת השם היא לא מתחילה ממך, לא מהשכל שלך ולא מההבנה שלך, כי היא הרבה יותר נעלה מהשכל וההבנה שלנו. אין בכלל השכל וההבנה שלנו כדי להגיע ליכולת של אהבת השם. אהבת השם מתחילה מהטבעה אלוקית שמוטבעת בנפש האדם הישראל, מדרגה אלוקית כזאת. ובגלל שזה כך, לכן לא השכל שלנו בלבד יצליח להוציא לפועל את התכונה של אהבת השם, אלא על ידי מפגש עם החיים במובן המעשי, הממשי, גם אם אני לא מבין את המדרגה של אהבת השם עדיין, אבל המפגש עם החיים, המעשיים, הוא נבנה בתוכי את המדרגה הזאת. הוא נבנה בתוכי לא את המדרגה, הוא נבנה בתוכי את ההכנה להוצאת המדרגה הזאת אל הפועל, ואז אני זקוק למה שהרמב"ם כותב בסוף, שאדם יסכים ויבין את הדברים לעומק. כן? נגלים לו רז זה מעט מעט. אבל העולם המעשי קודם למעשה אל ההבנה הפנימית של הדברים. ושזכרנו כבר כמה פעמים שכשאדם אוכל, הוא לא לומד קודם בכל באוניברסיטה, כמה ויטמינים וכמה פחמימות וחלבונים יש בתוך האוכל ואז הוא מתחיל לאכול. אם הוא נלמד קודם את זה באוניברסיטה, אז קודם הוא צריך לעלות כמה פעמים לגנזי מרומים עד שהוא אוכל את התפוסה הראשונה. אלא אדם אוכל, אדם נפגש עם המזון בצורה טבעית, ואחר מכן יכול להעמיד חלק להבין מה טמון במזון. אבל המפגש הוא מפגש מעשי, טבעי. ואשר נמתון חלקנו לעם ישראל, שניתנה לנו התורה וניתנה לנו הדרך שדרכה אנחנו יכולים דרך העולם המעשי להיפגש עם המגמות האלוקיות, ועם המגמות האלוקיות שמתאימות לנפש שלנו בכל מדרגה שבה אנחנו נהיה. כן. הרב תמונה אמר שכל הקורסים המדורדים האלה נהיה שאולי חוזר לעולם
האלה.
לכן זה לא קורס מזורז. זה נכון, זה לא נכון. יש בקורסים האלה יכולות מסוימות, עד גבולות מסוימות. מדוע? בגלל שאדם שלומד לשלוט בכעס שלו בכל מיני קורסים, הוא עושה את זה מלכתחילה. הסיבה שהוא עושה, לא נסביר לו פה את הדברים, מלכתחילה הסיבה שהוא עושה את זה, זה כי יותר נוח לו לא לכעוס, כי יותר יפה לו לא לכעוס, יותר טוב לו לא לכעוס. והסיבה מלכתחילה שהוא עושה את זה, זה בגלל הצד הפרטי שמרוויח מהעניין הזה. ולכן, יום אחד, כשיפגע בו משהו בצד הפרטי שלו, הוא יפוצץ ויכעס. זאת אומרת, ההבנה מלכתחילה של הדבר זה, הבנה מלכתחילה שאני עושה את הדבר, זה יותר נחמד לא לכעוס, זה יותר יפה לא לכעוס, זה יותר נעים לא לכעוס. ולכן זה תמיד יגיע לגבול כזה, שיום אחד, כשהנחמד הזה לא יהיה נחמד מכל נסיבות, כל התקלות שעלולות להיות, ממילא אז אני יכול להגיע לכעס ונראות מאוד גדולה, לעצבנות מאוד גדולה. זה כמו האמריקאים. אמריקאים. זה שיטה, זה שיטה מספרית, כן, אני את האדם לא לכעוס בעבודה, כן, לא לכעוס כשאתה פקיד בבנק, אל תכעס. זאת אומרת, זו שיטה ממש, שיטות מעשיות, היא נחמד, היא נחמד בבחירות. כן, תהיה נחמד, תתנהג יפה, כדי שכולם יעריכו אותך. אבל יש בזה הרבה תועלת להיות נחמד. כן, תתנהג יפה, תתנהג בעדינות, חייך לכולם. ולכאורה האדם הזה הוא מאוד נוח ומאוד רגוע. כן, עד שהוא מגיע למשהו שפוגע בו עצמו. עד שהוא מגיע למשהו שפוגע באישיות שלו, ואז או שהוא מאוד כועס או שהוא נכנע לגמרי למציאות. מתרפש מולה לגמרי. נוגע גם קצת לכל התהליכים הפוליטיים שאנחנו עוברים היום. יש רגיעות, סבלנות שהיא בריאה, יש סבלנות שהיא מארסת. סבלנות מארסת הכוונה, אנחנו אירופאים, נחמדים, נימוסיים, עשו לכעוס, עשו להתעצבן, כן? אבל יש בזה גם פשרנות מבהילה, כן? כי אז בעצם סופו של דבר הכל כדי שאני בסוף יגיע לעולם רגוע כביכול. העולם הרגוע הזה הוא בכלל לא רגוע. הוא רגוע, כל מה שאתה חושב אתה יכול להגיע לעולם רגוע. וברגע שהוא לא יהיה רגוע, אתה תאבד לגמרי את ההשתנות. כן, ואז אתה תתפרץ ביתר שאת ביתר עוז, פחד המים על תותר. אז מתפרץ ביתר שאת ביתר עוז. זאת אומרת, יותר שיטה מכנית, שיטה טכנית, שהיא מועילה עד גבולות מסוימים. זה גם באמת מה ששמעתי אז, אני לא יודעת, אמרתי, אני לא יודעת, יוסי שלב הזה, אני לא יודעת, הקורס הזה, אמרתי, אתה רוצה את הדרך. אז גם, הוא אמר את זה לעצמו, אבל שיש לו שיטה שלמה, הוא עובד על זה יום יום, יכול לכעוס, הוא התעצבן. אז הוא אומר שני דברים, שהוא בעצמו אמר אותם. עד שזה מגיע לדבר שפוגע בו. לא זאת איך אמר את זה, כן? מה זה המילים שלי, כן? אז הוא עושה של חשבון שלא כדאי לכעוס. לא כדאי מנהג מונית לקחת יותר כסף. אז זה, יש לי עוד כסף, אבל יותר חשוב, אתה צריך לעשות, כן, בכל זמן בסוף. אבל חבל לקחת לי כסף, כן? רק תכעס. אני יודע, זה אבל, כן, זה השם, אבל אם זה פוגע בו בסופו של הפגיעה האמיתית, זה כבר, אז מותר לכעוס. כן, זה ממש אחר לגמרי. בעצם כל מה שהוא דיבר שם, זה דברים מאוד יפים, כן, זה דברים שמאוד מושכים גם. הוא אמר שעושה את אימונים כל הזמן גם. כן, ועמד את זה, הוא יונס קנה שזה מה שבונה את החיים, מה שנותן להם, נותן את השלווה ואת הנחמדות, נחמד לחיות ככה. אז הוא רואה לזה מאוד קשה. כן, עד, כן, ככה אמר בעצמו, עד שזה פוגע בו עצמו פגיעה אמיתית, עוד דבר אחד שאומר, אתה לא זוכר. כן. בסדר, אתה מבין, זה מה שאני אומר. זה. כל הדברים האלה שאדם לומד, הם מועילים לו כל זמן שהם נמצאים באיזשהו מצב בתחום הנוחות שלו. זה הכל דברים, איך אני אעשה את החיים נוחים יותר. וכיוון זה לא דבר די באמת, אלא זה בסופו של דבר מתנקד סביב הנוחות שלנו. ולכן, כשזה יפגע בנוחות שלו, יכול להיות שני דברים, או שהוא יתרפס. לפי המציאות, כמה שהוא יוכל. זה ממש נוגע מאוד לפוליטיקה שלנו היום, ממש. זה ממש שהמציאות שלנו היום. אדם מחפש באמת את החיים הריבועים, הנוחים, הנחמדים, הכל מאוד שלב, הכל כזה מאוד זה, אינטליגנטי, כן? בסופו של דבר הוא יוותר על כל האידיאלים שלו, יוותר, הוא לא, כי לא, אין לו עניין בזה, הוא רוצה את החיים הנוחים. כן? אז הוא באמת לא מתרגש, אז כל זה, כל זה, לא, 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 זה לא נורא. זה כדאי, הוא לא יתרגל. ונראה לו גם שהוא יצליח כביכול, כי הנה בסוף יביא את החיים לדרגיות. עד שבסוף יתברר לו שזה פגיעה בו עצמו. כן, תגיד הוא יתברר שזה מובר. עד שמתברר לו שזה פגיעה בו עצמו. אם הוא בהתחלה חושב באמת שהוא מצליח מאוד בדרך הזאת. אבל היא דרך מאוד מסוג, מאוד מאוד מסוג. זה מה שנקרא שעבודה זרה וקרנית. כן, זה בדיוק הפוך מהגרת הרמב"ן. הנצרות, זו תפיסה נוצרית. הרב כותב, אמרתי את זה בחנוכה, דיברתי על זה, הרב כותב על הלל, זה באמת יסוד הדברים, זאת אומרת שנעסוק בזה, נזכיר את זה עכשיו, הרב כותב על הלל, ממש כתוב שיהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי, אז הרב כותב על זה בעין היה, שהענוותנות של הלל, הסבלנות של הלל, היא לא הייתה סבלנות, גילל היה בצרן. גילל אמרת, לא נורא, בסדר, זה מצבט, לא נורא. לא. גילל היה לו סבלנות להכיר גם את החולשות שיש במציאות כדי לבנות לאט לאט את הטוב שיש לו. הוא לא הלך לעשות פיצוצים, כי הוא לא היה מוכן לבטל על שום נקודה של טוב שתלך ותיבנה. גם אם זה לוקח הרבה זמן, היה לו סבלנות לבנות את הטוב הזה. ולא שהוא ניתר ואמר, אני מוכן להיכנע לחולשות של המציאות, לא נורא, לא קרה שום דבר, לא. אלא הלל הלך לברר את הנקודות של הטוב שיש במציאות, והוא הלך לבנה אותם גם אם זה יתלך במסלול מאוד ארוך, היה מוכן לבנות אותם כדי להגיע למטרה של שכלול בתיקון המציאות הטובה. מה ששמאי עשה בדרך של קפדנות, זאת אומרת שמאי ביטא, לכן הרב מסביר שהיה צריך את שני הכוחות האלה, שמאי ביטא את זה שאנחנו לא פשרנים, כי אנחנו רוצים באמת האידאל השלם. מה ששמאי ביטא בביטוי האידיאלי, המהיר, הממשי, כן, בקביעה של המטרה בצורה ברורה, אצל הלל המטרה הזאת יצאה לפועל בדרך מאוד מאוד ארוכה, שסבלנות שפירושה בעצם היכולת לראות את הטוב של המציאות ולעבור איתו את המסלול של קימה קימה עד שהוא ינצח את החולשות, עד שיתברר הטוב הזה לנצח את החולשות שיש בעולם שלנו. אבל זה לא פשרנות, העבר זה ראיית הטוב של המציאות וההליכה איתו והמהירות כמה הוא חזק וכמה הוא יציב וכמה הוא מסוגל לנצח את כל החולשות. זה סבלנות, זה נחת רוח שונה לחלוטין מהנחת רוח שאותה אליה מחנך אותם במידה רבה העולם המודרני, כל הקורסים למיניהם, שבעצם בסופו של דבר מנסים להגיד לאדם, תראה, לא נורא כל כך, כן? בוא נראה לך איך אפשר לחיות טוב את החיים, כן? אם בסופו של דבר תדע להתבונן בכמה דברים נחמדים כאלה ואחרים, בסך הכל יהיה לך נחמד. אבל זה לא מלמד אותו איך לעשות את העולם לא נחמד, במובן שיהיה לי נחמד, אלא איך לעשות, לברר בעולם את הצדדים האמיתיים והחיוביים שבהם, שבשביל זה לכם צריך לעבוד מאוד 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 קשה. כן? אני רואה, נדבר על זה במשך, אנחנו מדברים פה על מצב שהוא בדיוק הפוך מה שנחמד. זה לא שזה לא נחמד, כן? אמת, יציב, נחמד, האמת היא גם נחמדה. אבל אנחנו מדברים פה על עמל מאוד מאוד גדול, על משהו שדורש מאדם עמל, עמל נפשי, עמל מעשי. רק יכול להיות שנגיע למצב שאדם שמח בעמל. שמח בעבודה הקשה, שמח בעמל, שמח בהתמודדויות, זה כן. אז זה לא איזה מצב של יוגה כזאת, שאני מסתדר ואני מבטר, להפך. אנחנו מדברים פה על דרישה מאוד רדיקלית. זאת אומרת, הכל איגרת הרבן, אני רואה לפי המשך. איגרת הרבן זה דרישה מאוד רדיקלית של יראת שמיים. אבל מה? יראת שמיים שאנחנו לומדים איך לבנות אותה מתוך הראייה של הטוב של המציאות, דרך כך, דרך זה, אנחנו הולכים ובעזרת השם מוציאים ומגלים את הטוב הזה ועמלים למענו ויודעים איך לבטא אותו ולהוציא אותו לפועל בצורה נכונה. מכאן נחזור למה שהתחלתי, למסביר את הדברים. כשהרמב״ם אומר להתרגל לדבר בנחת רוח, זה מתחיל מכעולם שונה לחלוטין מכל התרבות שלנו. לפי שנראה במשך. כדי להבליט את הדבר, וכי אמריקאי תן או מי שהתחנך למדיטציה וכל זה, יתקיים ממש כתוב הרמב״ם אחרי זה, שתראה אדם אחרי תחשוב שיותר גדול ממך, כן, יענב כלפי כל אדם, כל הדברים האלה, וכן אנחנו מעלים על דעתנו, שזו התכלית שתצא מכל התרבות של היום, בוודאי שלא, כן? בוודאי שלא זאת הכוונה, של התרבות המודרנית שלנו היום. הרמב״ם זה הפירוש, כן, זה בדיוק הפוך. מה הפירוש של הרמב״ם? זה גם קצת קשור למהלכים המעשיים, אני אסביר לך את התורת השם. הפשט הוא כזה. הרמב״ם יוצא מתוך ההכרה שהטבע האמיתי של האדם, הטבע הבריא של האדם, מצד האמת האלוקית שלו, הוא טבע של שייכות להבאת הטוב, שייכות להבאת הנחמדות והנעימות והבריאות, בסדר הפנים היפות שיש בעולם שלנו. זה טבעו של האדם. למה זה טבעו של האדם? כי בצלם לא טבעו של האדם. כי האדם בטבעו הפנימי נברא כאדם שהוא נוח לבריאות. זה טבעו הפנימי של האדם. כאדם שאוהב לראות את הדברים הטובים והישרים והנחמדים של כל אדם ושל המציאות בכלל. זה טבעו של האדם. למה? זה טבעו. זה לא מתחיל מאיזושהי סיבה חיצונית, אלא זה מתחיל מזה שבאדם מוטבע טבע אלוקי, הטוב האלוקי שרוי בתוך האדם. תארת החיים האלוקית שרויה בתוך נפשו של האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. כפי שכבר הסברנו שבעצם כל התכונות הנפשיות שאנחנו רואים כאן היום בעולם שלנו, אהבה, שאפשר לראות את זה בצורה חיצונית,